אחד על אחד עם רונן גרוס.
צהריים טובים לכם, מאזינים יקרים, אנחנו בתוכנית אחד על אחד, והיום לכבוד ולעונג לנו לארח כאן בתוכניתנו את עודד בן עמי, מי שמעבר להיותו איש תקשורת גם כיהן כדובר צה"ל, וכיום מגיש את התוכנית 6 מדי יום בערוץ 2. צהריים טובים לך, ברוך הבא.
ברוכים הנמצאים, נעים לי מאוד.
אתה יודע, אחד הדברים שמעניינים זה הפרספקטיבה השונה של מישהו שמצד אחד כיהן כדובר צה"ל ורצה להעביר מסרים כאלו ואחרים ולמנוע מסרים כאלו ואחרים מהתקשורת, ומצד שני אתה מוצא את עצמך בתור אחד שכן רוצה להוציא את המיטב של המיטב. איך בעצם זה מסתדר בו? זה סוויץ'?
תראה, זאת דרך שלא רבים מן העוסקים בתחום העיתונות בישראל עשו, לעסוק בתחום העיתונאי ואז במרכאות כפולות לחצות את הקו ולעבור לצד הדוברותי. ואני, אחרי כמה שנים, אני מזכיר לך שתחילת חציית הקו הייתה מבחינתי כאשר הוזמנתי על ידי ראש הממשלה ושר הביטחון המנוח יצחק רבין לבוא ולעבוד איתו. זה היה כאשר חזרתי משליחותי ככתב רשות השידור בוושינגטון. אז בעצם חציתי את הקו לצד הדוברותי או לצד ייעוץ התקשורת. אחרי שרבין נרצח מוניתי לדובר צהל, ואחרי 4 שנים בתפקיד הזה בעצם עשיתי את הדרך חזרה וחציתי פעם נוספת את הקו, ומאז אני עוסק בתחום העיתונאי. הכל זה בתחום העיתונות, בין אם אתה עובד שם כעיתונאי ובין אם אתה עומד מול העיתונאים. אבל חומר הגלם הוא החדשות, חומר הגלם הוא המידע. אני משוכנע שאם אתה ישר והגון וכן עם עצמך, ואתה מייחד את עצמך לחלוטין לתחום הזה, אז בין אם אתה עומד בצד זה של הקו, ובין אם אתה עומד בצד ההוא של הקו, אתה עושה שליחות על מנת להביא מידע לידיעת הציבור.
איפה האובייקטיביות העיתונאית? זה לא סוד שאתה נוהג לסיים את שידוריך בתוכנית עם מספור הימים שלמשל שליט נמצא בכלא, מוחזק בשבי. בעצם אתה מביע פה דעה. זה לא מדובר, אין פה אחד שלא רוצה לשחרר אותו. אין פה אחד בארץ, אלא שישנם כאלה שמתנגדים אולי למחיר שאנחנו אמורים לשלם כנגד שחרורו. ובעצם אתה, עודד בן עמי, בא ואומר, רבותיי, אני בעד.
קודם כל, אני חושב שאין אובייקטיביות מוחלטת. לא ייתכן שתהיה אובייקטיביות מוחלטת, כי כולנו בני אדם. כולנו, אני מניח, אנשים אינטליגנטים. כולנו יש לנו החשיבה שלנו, הפקת הלקחים שלנו, הדעה שלנו, ואני לא חושב שזה רע שהעוסקים בתחום התקשורת יביעו את דעתם. כאשר אתה מאמת שני בעלי דעות שונות, אז תן להם להתאמת. אבל כאשר אתה יושב מול הצופים שלך או מול המאזינים שלך, אין פסול, או מול הקוראים שלך במקרה של כתיבה עיתונאית בעיתונות המודפסת, אין שום פסול בזה שאתה מביע דעה. באשר לגלעד שליט, אני התחלתי במניין הימים כאשר גם אודי גולדווסר ואלדד רגב היו בחזקת נהדרים בלבנון. והתחלתי למנות את הימים, ואני ממשיך בהם גם בעניינו של גלעד שליט, מן הסיבה שאני חושב שצריך לעשות כל מאמץ שהסוגיה הזאת לא תרד על השולחן. היא כל הזמן תהיה במודעות וכל הזמן יעסקו בנושא הזה.
אבל הפתרון הוא הרי ידוע. הוא ידוע, אנחנו צריכים נאלצים לשלם מחיר כזה או אחר כדי להחזיר אותו הביתה. זאת אומרת, הסוגיה לא נעלמה.
כן, הפתרון ידוע. הסוגיה פה לא נעלמה. הוא כנראה לא מאוד מאוד קל להשגה, כפי שאתה רואה, כי אם הוא היה קל להשגה, הוא היה קורה כבר לפני 1,214 ימים.
אבל דעתך שישראל צריכה לשלם.
אין ספק שמדינת ישראל צריכה לשלם. מדינת ישראל צריכה לשלם כיוון שקרה פה, נהיה פה מעשה. מדינת ישראל קשלה, אולי צהל קשל, או אולי הצוות הטנק הזה קשל, מישהו קשל פה, ועל קשל צריך לשלם. עכשיו, שולם פה כבר תשלום עצום. חייל צעיר נמצא כבר 1,215-16 ימים בשבי. אני מזכיר לך שבצוות הטנק הזה נהרגו גם שלושה חיילים. זאת אומרת, התשלום ששולם הוא תשלום עצום. עכשיו צריך כבר לסיים את הפרשה הזאת, כיוון שיש פה בן אדם חי, שחייבים לחלץ אותו ולהביא אותו הביתה.
אבל אתה עודד בן עמי, אתה איש שידיו לא רב בשידורי טלוויזיה, ואתה מן הסתם גם דיווחת לו עלינו על הרבה פיגועים. אתה ראית את המראות וידעת גם דברים שעוד לפני שהציבור ידע. אתה הרי יודע, אנחנו לא הולכים לשחרר שם אנשים שסתם ישבו במסגדים והתפללו. אנחנו הולכים לשחרר שם אנשים שיכולים לגרום לך להתחיל חלילה וחס לשדר עוד ועוד פיגועים. איפה בעצם המשקל? בתור אבא ואמא בוודאי ובוודאי שצריכים לעשות הכל לשחרר אותו, על כך אין ויכוח, אבל אני מדבר מבחינה ממלכתית שאנחנו לוקחים בחשבון את המחיר שאזרחי ישראל חלילה וחס עלולים לשלם.
אני נמצא פה בתחנת שידור שמרבה לשדר עניינים שקשורים בהלכה היהודית ובתורת ישראל וכדומה. אני חושב שמצוות פדיון שבויים היא מן המצוות היותר חשובות, וצריך לעשות כל מעשה על מנת
אבל לפדות, גם פיקוח נפש
על מנת לפדות את השבוי הזה. עכשיו צריך לעשות את הבדיקה מה אנחנו מסכנים יותר בפדיון השבוי הזה. האם אנחנו יכולים אולי לסייע לחי, וצריך לסייע לחי, לעשות כל מאמץ על מנת לסייע לחי, או אנחנו על ידי זה שנציל את החי נסכן יותר את עצמנו. אני בתחושה שאסור לנו להיות תבוסתנים, ואסור לנו להיות במצב שבו אנחנו חושבים או חוששים שכל אחד מן האנשים הללו, הנבזים, בני האלבלה הללו, שיושבים פה בבית הכלא, כיוון שהם עשו מעשים, מעשי טרור, מה, ואם הם ימשיכו לשבת בכלא, אז אין מוטיבציה לפגע, אז אין איום בפיגוע, אז אין כוונות בפיגוע, בוודאי שיש. בלי סוף כוונות ורצונות ומוטיבציה לפגיע יש. אז עכשיו אנחנו צריכים לעשות את המשקל. מה יותר חשוב ובעיקר מה יותר דחוף? ומה שיותר דחוף כרגע זה להציל את החי. אתה שואל אותי האם בכל מחיר? אין מונח כזה. אני לא מקבל שיש דבר כזה. מה זה בכל מחיר? מה זה אם חמאס יבוא ויגיד אנחנו מוכנים לשחרר את גלעד שליט בתנאי שכל שרי ממשלת ישראל עכשיו קופצים למים ומטביעים את עצמם, אז אנחנו נשחרר את גלעד שליט? לא. אין פה כל מחיר. במחיר המסוים הזה של שחרור הנבלות הנבזים הללו שיושבים פה בבתי הכלא, העבריינים הללו, אני חושב שברור לנו שאנחנו נצטרך לשלם. אז האם נשחרר 449 זה בסדר, אבל 450 זה לא בסדר? אני חושב שצריך לעשות הכל.
ומה לגבי זה שבעצם אנחנו יכולים לעודד אותם לחטוף לנו עוד אחד? אם היינו באים ושמים למשוואה פשוטה, חטפתם לנו אחד, במקסימום תקבלו אחד תמורתו. לא מתאים לכם? זה מה יש.
לא, אני לא מקבל את הזה מה יש. אתה יודע, זה מה יש.
ומחר הם יחטיפו עוד אחד.
זה מה יש, יכולה להרשות. קודם כל, הכוונה לחטוף עוד אחד קיימת גם היום כשגלעד שליט בשבי אצלם. גם היום כשגלעד שליט נמצא בשבי אצלם.
כי ישראל עוד לא הציבה להם את רף המחירון שבא ואומר, רבותיי, זה מה יש. אני שואל אותך שאלה, אני מנסה להתנתק מהרגש, כן? לא חלילה שאני בכוונה את זה, אני מעלה את הדיון הזה. בוא נאמר, מדינת ישראל מחליטה מהיום ועלה לומר להם, רבותיי, נגמר כל המסחרה הזאת בשבועים, בגופות, אנחנו במלחמה, כמו שלא עלינו נהרגו שניים מאנשי הצוות שלו, שלושה מאנשי הצוות שלו בטנק, זה המחיר של מלחמה, חטפתם לנו, מה לעשות, זהו זה. תשארו איתו עד 120.
את האמירה הזאת יכולה להרשות לעצמה אולי לעשות מעצמה גדולה שקוראים לארצות הברית. ישנם חיילים אמריקאים שהם שבויים בידי גורמים כאלו ואחרים בעיראק, ולא נעשות פעולות כמו הפעולות שנעשות על ידי ממשלות ישראל. ואגב, נעשות על ידי ממשלות ישראל באמת פעולות אדירות, לא רק בעניינו של גלעד שליט. אני יודע היטב אילו מאמצים הם הושקעו ומושקעים בעניינו של רון ארד, בעניינם של הנעדרים מסולטן יעקב, בעניינו של גיא חבר, בעניינם של כל האנשים הללו שנשלחו במדים למשימות כאלו ואחרות ומנסים לאתר אותם ולהחזיר אותם, לעלות על גורלם, לדעת מה קרה. יש משאבים עצומים, מיטב המוחות עובדים על זה, זה לא שלא עושים מאמצים. עושים מאמצים, אבל מעצמה גדולה כמו ארצות הברית יכולה לומר, זה התשלום שאנחנו צריכים לשלם או מחויבים לשלם כשאנחנו יוצאים למלחמה. אנחנו לא עושים את הקרב הזה על שחרורו של כל שבוי. אי אפשר. ארצות הברית הגדולה יכולה להרשות לעצמה. החברה הישראלית, הקטנה, המאוד קרובה זו לזו, המאוד עוסקת בעצמה, לא יכולה להרשות לעצמה שעניינו של גלעד שליט ירד מעל סדר היום, ושהוויכוח הזה שאנחנו מנהלים עכשיו בינינו, אתה ואני, כמה לשלם ואיך לשלם ואילו תנאים להציב, יבוא בסיכומו של דבר על חשבון המצב שנגיד, אוקיי, אתם לא מקבלים את התנאים שלנו, אז תשאירו את גלעד שליט אצלכם וזהו. זה לא עובר בחברה הישראלית, זה לא יכול לעבור, אסור שזה יעבור. מצוות פדיון שבויים היא מצווה חשובה מעין כמותה, ועם פיקוח הנפש נסתדר, יש פה צבא ושבק ומשטרה חזקים, איכותיים, והם יעשו את העבודה.
זה לא סוד שהחברה החרדית מרגישה את עצמה כל הזמן קורבן בתקשורת. דהיינו, אם ימצא, ואני בכוונה משתמש בלשון עדינה כדי לא לעבור על חוקי הצניעות, אם ימצא גנב כלשהו שהוא חובש כובע, מגבד וזקן, נמצא פורץ חרדי. בעוד שאם ימצא אותו דבר פורץ שאינו חובש כיפה, לא יהיה כתוב פורץ חילוני, זה ברור מאליו. ומרגישים כאילו יש איזו רדיפה שתמיד מחפשים את האייטם החרדי, האמא החרדית, האבא החרדי. אתה יכול להזדהות עם התחושה הזאת?
אני מבין את התחושה הזאת, אני לא כל כך מכיר את מה שאתה אומר, כי אני לא בא מן העולם החרדי, אז אני הרבה פחות רגיש כמובן לסוגיה הזאת, אבל אני למשל שייך לאלו שאומר שכשאני רואה ידיעה בעיתון שקצין במילואים נתפס גונב ספר בחנות ספרים, מה הקשר? מה הקשר לזה שהוא קצין במילואים? הוא פשוט גנב. אז צריך להגיד שגנב נתפס גונב ספר, ולא קצין במילואים או חרדי או... בכלל, אני לא מוצא מקום שבמקום שזה לא ראוי ולא חשוב ייתנו בהם סימנים. אם הגנב הוא גנב, אז הוא גנב. וזה ממש לא חשוב אם הוא חרדי או אם הוא חילוני, אם הוא שחור או לבן, גבוה או נמוך, בהיר. זה ממש לא חשוב. הוא גנב. יש מקומות שבהם הדבר הזה הוא חשוב. אני יודע, חברי כנסת חרדים דורשים שתהיה הפרדה בחדר הכושר של הכנסת. אז יש מקום לומר שמי שמבקש את הבקשה הזאת, שהיא אגב לגיטימי.
כן, זה משהו אחר.
אז זה לגיטימי.
כן.
אבל האם הגנב הוא חרדי? זה שהוא חרדי זה משנה לי? זה שהוא קצין במילואים בצהל, זה משנה לי? זה פשוט לא במקום. אני חושב שזה לא ראוי. אני הייתי שליח רשות השידור בוושינגטון. ובשנת 89 היה כאן בישראל משבר פוליטי גדול, ממשלת האחדות הלאומית שכיהנו ביחד יצחק שמיר ושמעון פרס לסירוגין כראש ממשלה או כשר חוץ, נפלה כתוצאה מאיזשהו תרגיל שהיה קשור בענייני שס וכדומה, והוכרזו בחירות. והייתה בעצם מין התלבטות מי ירכיב את הממשלה הבאה. כשהיה ברור שמשקלם של החרדים הוא זה שיכריע. האם החרדים ילכו ויתמכו ביצחק שמיר, שהוא יקים את הממשלה הבאה, או הם דווקא יתמכו בשמעון פרס, והוא יקים את הממשלה הבאה. במסגרת המטלות שהוטלו עליי, נאמר לי לנסוע לניו יורק, ולנסות לראיין את הרבי מלובביץ'. לי היו קצת קשרים בחצרו של הרבי, הכרתי כמה ממקורביו, והתחלתי לדבר איתם, ונאמר לי בוא ביום שלישי, תהיה פה בשעה 10 בבוקר, ואנחנו נדאג שאתה תשוחח עם הרבי, אל תביא איתך צוות, אנחנו נדאג לתעד ולצלם את המפגש הזה. למזלי, ביקר אותי אז בוושינגטון אבי, זיכרונו לברכה, שהוא היה חבדניק בעצמו, ו...
זה סקופ. אביך היה חבדניק.
אבי היה בכלל תלמיד חכם, בוגר ישיבה, ידען גדול בתורה, איש ספר, איש טוב. אני חששתי שאני לא אצליח להבין את הרבי, כיוון שהבנתי שהוא מדבר יידיש. אני לא מדבר יידיש. אמרתי לאבא שלי, בוא איתי, כי אני אצטרך אותך בתור מתורגמן. בשביל אבא שלי לבוא אל הרבי, זה היה דבר עצום. נסענו יחד לניו יורק, לקחנו מונית משדה תעופה, נסענו ל-770, הגענו, היה שם תור של איזה 2 קילומטר מחוץ לבית, אנחנו נעמדנו, תוך שניות הגיעו החבר'ה, אמרו לנו בואו, הלכנו, בקיצור, מהון להון, מצאנו את עצמנו בתוך החדר פנימה, הרבה מברך את הקבוצה של האנשים שעומדת לפנינו, ומושיט לכל אחד תוך כדי הברכה גם דולר ליד, ולאט לאט אנחנו מתקרבים ומתקרבים, ואני ככה מסתכל על אבא שלי, ועיניו אורות, והוא מרגיש שהוא מתקרב אל הקדושה עצמה, ובאמת הגענו אל הרבה, ואז אחד המזכירים של הרב הסביר לו מי אני, לשם מה באתי, ואז הרבי בעברית, עם קצת מבטא, אבל בעברית שהפתיע אותי מאוד ושהבנתי אותה, אמר, תראה, אני לא רוצה להתערב בעניינים הפוליטיים, אני לא חי בארץ ישראל, ואני לא חושב שאני צריך להתערב בארץ ישראל. אז אמרתי לו, אבל אנחנו בכל זאת מעוניינים מאוד לדעת מה אתה חושב. אילו הייתי שואל אותך, מה בכל זאת אתה חושב שצריך היה הציבור בישראל להחליט, האם שמיר ירכיב את הממשלה או שמעון פרס? והרבי הפליג בענייני פרשת השבוע והוביל את הדברים כך שבסיכומו של דבר הוא אמר שאם מישהו צריך בכל זאת להרכיב את הממשלה, הוא מישהו צריך להרכיב את הממשלה, ואם מישהו היה שואל אותו והוא לא חושב שהוא ראוי להגיד אבל הוא בכל זאת יאמר, אז הוא חושב ששמיר היה צריך להרכיב את הממשלה. הדברים הללו שודרו והשאר הוא היסטוריה.
עכשיו, אתה גדלת עם כך בבית שאבא הוא חבדניק? ואתה מה?
תראה, אבא שלי היה יהודי מאמין. הוא בשלבים מסוימים, הוא כל חג היינו בבתי הכנסת, כולל שבת כמובן היה קידוש בבית, ואכלנו גפילטה פיש כמו שכתוב בתורה בטח, ואפילו אבא נהג לומר שכשיהודי אוכל דג הוא צריך לשתות כוס קוניה כדי שהדג לא יחשוב שכלב אוכל אותו. אנחנו ינקנו יידישקייט בבית. עד היום המוזיקה שהיא נעימה ביותר לאוזניי זאת החזנות. בשנות חייו האחרונות אבי חזר לאט לאט למקורותיו. הוא הקפיד ללכת כל בוקר לבית הכנסת, מה שהוא לא עשה בשנים שלפני כן. אפילו למד שיעור מדי פעם. כל השנים אני הייתי נדהם מבקיאותו במקרא, מהיכולת שלו לשחזר ולהתאים בנאומים שהוא נאם פה ושם את הפסוקים המתאימים. הוא הכיר את התורה ואת הכתובים על בוריים, הכיר את התלמוד נפלא. בכלל היה איש ספר, אהב מאוד לקרוא פרשנויות למקרא. ינקנו אהבה למסורת שהיא מאוד חשובה. אני חושב שהדבר הכי חשוב שינקנו ממנו, אבא שלי פעם אמר לי, מי הוא יהודי? יהודי הוא מי שהנכד שלו שר את הקידוש בליל שבת באותו ניגון שהסבא שר אותו. אז גם הנכד של סבא של אבא שלי, הנכדים שלו שרים את הקידוש עד היום באותו ניגון, ואני מאוד מקווה שגם הנכדים שלי גם הם ישירו את הקידוש באותו ניגון. אני מלמד אותה.
יפה.
מאוד.
אחד על אחד, הגשת רונן גרוס.
אנחנו מגיעים לסיום התוכנית עודד.
חבל.
זמננו תם. ואני רוצה מאוד להודות לך שהגעת לכאן, ולאחל לך המשך הצלחה ועשייה פורה, והרבה נחת מהילדים. ולא פחות חשוב.
מהנכדים כבר.
מהנכדים או בכלל. שתראה הרבה נחת. שבת שלום.
שבת שלום ותודה רבה לכם.
תודה, תודה.